שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 132, מיי ברוקס קמפלר.
מה העניינים רותם?
זה כיף לשמוע אותך, לראות אותך, לדבר איתך, כבר מלא זמן לא דיברנו.
מלא זמן, זה לא תקין.
ובתור חברים, אנחנו לא עושים את הדבר הזה של לדבר מדי פעם, את יודעת, אנחנו ממש. כאילו התרגלנו לזה שכאילו...
אנחנו צריכים לשים את זה בהמן.
כל זה.
ממש, זה לא תקין.
לגמרי.
נעבוד
איזה,
על זה.
איזה כאילו, איזה ווק זה? אנחנו נקבע שיחה ביומן?
האמת שאני עושה את זה, תקשיב, אתה פחות זמן ממני
ווק.
בחול. אני מאוד ווק. לא, אבל אני שמה את זה, כאילו יש לי עם חברות וחברים, יש לי זום קפה, כל אחד מכין קפה,
אוי,
זה זום דרינק, תלוי במצבנו ובשעה ביום, ואנחנו עושים מפגש.
אולי אפילו אפשר לעשות זום על האש כזה ביחד.
זה כבר זה רמה מתקדם.
וואה, אוקיי.
נאתגר את עצמנו.
תמיד טוב, אתה יודע, גרסה 3.0.
רגע, נכון, ב-2.0 שנייה.
לגמרי. אז תגידי, מה חדש אצלך?
מה חדש אצלי? הרבה דברים חדשים אצלי, אני עובדת על המון דברים מגניבים. אני אספר לכם, טוב, אני אספר. אני החלטתי להתחיל לשים את כל הדברים שאני עושה של CSSP, שאני עוזרת לאנשים, וה-Tip of the Week, וכל הדברים, אני הולכת לעשות על זה, עושה על זה בעצם, סוג של קהילונת. מקום שאנשים יכולים לשאול שאלות, לראות תשובות, לקבל טיפים, כל הדברים שאני כל פעם מעלה בצורה רנדומלית ללינקדאין, ואז אנשים אומרים, איך אפשר לראות עוד וזה, אז זה יהיה, וזה כבר קיים, וכבר תלמידים שלי משתמשים בזה, וממש בקרוב אני אספר לכולם איפה זה. אבל כרגע זה עוד סוד.
הבנתי. אז הנה, סוד כמוס לפרה ולסוס, רק אצלנו.
זה כאילו, זה הסקופ שלנו.
סייברים חברים.
סייברים חברים, אקסקלוסיב.
ממש, איזה כיף.
ממש.
את תעשי לפחות למאזינים שלנו איזה חיבור, משהו מיוחד.
ברור.
של מישהו מיוחדים.
ברור.
עכשיו יושבים, שומעים אותנו בפקקים, עושים כלים.
וחלומם זה ללמוד עוד על CSSP כמו כולם.
ברור.
בשביל החברים
והמשפחה. אני התייאשתי אגב, התייאשתי.
למה?
אני לא יהיה CSSP, זה חלס. לא שניסיתי, כן? עשיתי את הדברים אחרים.
זה סיבה טובה להתייאש.
כן, כן.
לי לא יהיה.
אני מתייאש מהדבר שלא התחלתי. כן.
אני יודעת.
אוי, זה מגניב.
זה ממש משעמם.
את יודעת איזה דברים מגניבים הולכים להיות לנו בדיוק הפרק שאנחנו חייבים לדבר עליהם, ויש פה כמה דברים ממש treasures בשבילך.
כן, תראי מיתי והסתכלתי.
את ראית, וואי, וואי, וואי. אז זה הולך ככה, השבוע יש לנו צוואה דיגיטלית, הפיצ'ר של מטא שאתם חייבים להכיר, אבל כנראה מתעלממים ממנו בנונשלנטיות. קיפס, החוליה החלשה היא עדיין אתם. תוכנית הגמילה של מייקרוסופט, האם תשלמו כדי להישאר מאחור? כן.
זה גאוני, אני רק אומרת מראש, זה גאוני.
כן, פורטינט והפשלה, איך בג טיפשי הפך למסיבת פריצות עולמית, היא ללא פה, אפשר לדבר חופשי.
אז מותר לנו.
כן, לגמרי. הסינים שוב בחצר של מייקרוסופט, מי השאיר את הדלת של השארפוינט פתוחה, נדבר גם על זה. נדבר גם על כש-DNS הופך לעוד מקום להחביא מלוור, הקרים מצאו את הבליינד ספוט החדש, ונסכם עם חברת HPE שמשאירה את המפתחות בפנים, ואיך אומרים, what can possibly go wrong here?
אני לא מיואשת, פשוט נכנס לי טרגדיה לעין. אני שמה את זה החוצה. נכון?
אז לכל האנשים שנמצאים בישראל, דרך אגב, את יודעת שיש לנו המון מאזינים דווקא בחול, כאילו מלא מאזינים בחול, ישראלים בחול, שגרים בחול, שמאזינים לנו.
איזה כיף.
שפוע עליכם. את יודעת מה, רגע, לפני שאנחנו נכנסים רגע לדבר על הנושא הזה, אני רוצה להגיד משהו. הפודקאסט שלנו זה פודקאסט, אנחנו עושים אותו, אנחנו לא מרוויחים כלום מהדבר הזה, ליטרלי, אין פה כלום, כאילו לא מייל, לא אף אחד מהפאנליסטים. אם אתם מאזינים, זמן איכות שלי ושלך שווה יותר, אני בטוח. ואני רוצה להגיד כזה דבר, תקדישו כמה דקות, תרשמו תגובה, תעשו לייק, זה כל כך משמעותי, הדברים האלה, יש לנו קבוצה קטנה, אנחנו שולחים את זה שם, אנשים מרגישים שהדבר הזה באמת עושה את הערך שהוא מתקבל אצל אנשים אחרים. תעצרו רגע, אם אתם בפקק, אל תעשו את זה, רק אתם מגיעים, אם אתם ברכבת, בכלים, בטיולים הכלב וכל דבר אחר, תעצרו רגע, תרשמו משהו נחמד, אנחנו מבטיחים להעביר את זה לכל הפאנליסטים, או אם אתם עושים גם לי, גם אני בסדר עם זה, אין בעיה. אז לכל האנשים שנמצאים לנו בארץ, קיבלתם גם אתן את הנוטיפיקציה המוזרה הזאת מפייסבוק, האינסטגרם, כאילו ממש שלחו את זה לאחרונה, מלא אנשים. זאת שגרמה לכם לעצור לרגע ולחשוב על משהו שאנחנו בדרך כלל מעדיפים להדחיק. מה קורה לכל החיים הדיגיטליים שלנו אחרי שנמות? פתאום בין תמונה של חתול לתמונה של החופשה האחרונה, מטה החליטה לשאול אותנו שאלה קצת בעייתית. היי, מי ינהל לך את החשבון אחרי שתמות, או תמותי? אז לא, זה לא ניסיון פישינג מתוחכם, או רצון לגנוב מכם עוד איזה כמה ג'ובות שאין לכם, אלא תזכורת לפיצ'ר שקיים כבר משנת 2015. הוא נקרא Legacy Contact, או בעברית איש קשר לעניני הנצחה, שהוא נשפע פשוט כל כך גרוע.
זה משפט ארוך.
כל כך גרוע.
ממש.
Oh my God, עברית.
קשה אנחנו,
סופה. אם יש לכם רעיון לשם יותר טוב, נשמח להעביר את זה להם לגמרי.
לגמרי.
הרעיון פשוט, אתם בוחרים אדם קרוב, חבר או בן משפחה, שיהיה אחראי על הפרופיל שלכם לאחר מותכם. החשבון שלכם יהפוך לחשבון מונצח, עם הכיתוב, זוכרים את ליד שמכם, אותו איש קשר יוכל לכתוב בפוסט נעוץ, למשל, עם פוסטים על לוויה, להתקן לתמות פרופיל בנושא, אפילו לאשר בקשות חברות חדשות, ועד כאן בערך נגמר כל הערך שאפשר לעשות. אבל החלק החשוב באמת, אותו legacy contact, לא מקבל את הסיסמה שלכם. הוא לא יכול להתחבר לחשבון שלכם, לקרוא את ההודעות הפרטיות שלכם, או למחוק דברים וחברים ותיקים או כל דבר אחר. הפרטיות שלכם תמיד נשמרת, גם אחרי שאתם הולכים. זאת הדרך לאפשר לקרובים שלכם לנהל את הנראות שלכם הדיגיטלית, בצורה יותר מכובדת, בלי לחשוף את כל הסודות הכמוסים שלכם מהצ'אט. האפשרות הזאת היא קיימת לא רק בפייסבוק, אלא גם באינסטגרם, ואפילו אצל באפל. למרות זאת, המודעות לפיצ'ר הזה נמוכה באופן מפתיע, ורק אחוז קטן מהמשתמשים תורך להגדיר איש קשר. אז בפעם הבאה שאתם נתקלים בהתראה הזאת, אולי שווה להקדיש שתי דקות. זה לא הגדרה טכנית, זה החלטה על איך ייראה הזיכרון דיגיטלי שישאירו אחריכם.
ואני אגיד על זה משהו.
כן.
מאוד חשוב. אנחנו הכנסנו את הפיצ'ר הזה במשפחה, לשמחתי, די כשזה התחיל. לא התקנו את מטה שאימא שלי נפטרה, אבל אני מוגדרת שם כאיש כלגסי קונטקט. עכשיו, למה זה חשוב? אנשים אומרים, טוב, בסדר, אז החשבון נשאר פעיל, מה הבעיה? תמיד אפשר לתאג אותנו, וזה נכון. זה נכון. אני לא שיניתי את ההגדרה של הפרופיל, האמת, אין לי באמת סיבה טובה, למה לא שיניתי את זה במטה, אבל לא שיניתי. אבל מה הקטע? קודם כל, אם אין לך גישה ומישהו משתלט איכשהו על החשבון, בעיה. ומעבר לזה, אם מטה מקבלת דיווח שאדם מסוים כבר אינו בין החיים, היא יכולה לסגור את החשבון. עכשיו, מה הבעיה עם זה? אם יש שם כל מיני זיכרונות, כל מיני התמונות שלך מהטיול האחרון שלך, אם, והרבה פעמים אתה משאיר את זה בפייסבוק של מישהו אחר, כי הוא שמע את התמונות, ואז, ואנחנו תמיד אומרים, מחר כך, מחר כך, ואנחנו לא שומרים את התמונות האלה, את הפוסטים האלה, את הזיכרונות האלה. אנחנו יכולים לאבד אותם, כי מטה מבחינתם, הבן אדם מת, אף אחד לא הוגדר בתור ה-legacy contact. הם סוגרים את החשבון. ואז אתם יכולים לאבד המון זיכרונות. וכמי שאיבדה אנשים קרובים, ואמא שלי לצערי זורה דוגמה אחת, זה דבר שיכול להיות נורא כואב. ראינו את זה גם אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים רצו קשר לחשבונות של היקרים שלהם, לראות מה היה שם, להוריד משם דברים. בסושיאל מדיה זה עוד ניחה, אבל בג'ימייל, בפייסבוק, במחשב עצמו, תחשבו למי הייתם רוצים כן לאפשר גישה, ולמה אחראים אתכם. לדוגמה, כל הגוגל פוטוס שלכם, או האפל פוטוס, לא משנה איפה, אתם שדרים את התמונות שלכם. למי יהיה גישה לזה, אחרים אתכם?
אני אספר לך סיפור. אני לפני יותר מ-20 שנה, ליטרלי יותר מ-20 שנה, לפני כמעט 25 שנה, הכרתי בן אדם מדהים שקוראים לו ארז בנארי. ארז, הוא היה חבר אמיתי, והוא בדיוק באותה, הוא עבד במייקרוסופט באותה תקופה, והוא היה ועשה הרצאות, ככה גם הכרנו, גם אני התחלתי להרצות, והוא פתח את PC101, שזה האתר הראשון בארץ שנותן תמיכה לאנשים, חינם אין כסף, מה שאתם רוצים, תשאלו, נענה לכם. ואחד הדברים שהוא נתקל, היה פשוט המון אנשים ששאלו המון המון דברים, והוא ביקש ממני לעזור לו באתר, ועזרתי לו, הייתי באתר, אני חושבת, זה שנתיים או שלוש, אגב, מהאתר הזה גם היינו נפינות ברדיו שהיינו עולים ומדברים על כל מיני פיצ'רים ודברים מגניבים, כן, אני ככה, הקריירה הרדיופונית שלי התחילה לפני יותר מ-20 שנה, ולאורך, לפני משהו כמו 15 שנה הוא גילו לו סרטן, והוא נפטר לפני כמה שנים מהסרטן, הוא עבד באנווידיה, הוא קיבל גרין קארד, אני זוכר שהוא נרשם להגרלת גרין קארד האמריקאית, והוא קיבל, וכל המשפחה עברה לשם, וכאילו הוא היה עובד מייקרוסופט, מייקרוסופט לקחו אותו משם, ואחר כך הוא עזב אותם ועבר לאנווידיה, ואני חייב להגיד שהוא היה בן אדם שהייתי מתקשר איתו כל כמה שנים, ככה תמיד ישמור על קשר, ופתאום החשבון שלו בפייסבוק השתנה.
נעלה.
והוא עכשיו memory of. הוא לא נעלם, הוא memory of, וכאילו, ופתאום אני, רגע, שנייה, מה? זה הוא, אני רואה את זה. ולקח לי איזה רגע לראות, ואנשים רשמו שם דברים כל כך יפים, כל כך מה, אתה יודע, איך היה הסיפור שלו בסוף. הוא, דרך אגב, הוא תיעד את כל הסיפור שלו בסוף.
כן.
את כל המחלה ואת כל הדברים, וזה עדיין שם, וזה עדיין מקום, ופתאום מישהו שמכיר אותו, והיה מחובר אליו הרבה מאוד, זה משהו שאני
יכול עדיין... אתה רוצה לחזור לזה?
כן, ממש, ממש. וזה ממש מטריד שבן אדם בגיל שלי יש לו חברים שיש לו כבר עמוד פייסבוק זיכרון, אבל זה קורה.
לכולנו יש,
כן, יש, אגב, יש, ואני חושב שצריך לחשוב על זה רגע. אם אתם, למשל, יש לכם אפל, אז גם שם יש הגדרה. אם יש לכם את פייסבוק מטא וכן הלאה, גם שם יש הגדרה. אני באופן אישי, כל הקובץ שלי, עם כל המידע של כל הסיסמאות ודברים, אני משתי לא מסתיר שום דבר, הוא נשמר בעוד מקום, הוא נשמע במקום אחר, אצל, במקרה הזה, אצל עורך דין. העורך דין גם יודע, יש לו גישה לחלק מהסיסמה, אז אפשר לפתוח את זה דרך, עם עוד איזה מישהו. וגם אם יקרה משהו, החיים הדיגיטליים שלי נשארים. ואני חושב שזה כל כך גדול ומשמעותי.
זה מאוד גדול ומשמעותי. יש, אני רוצה לציין כאן, בחורה שאני לא אחשוף את שמה, כי אני לא יודעת אם היא רוצה לחשוף את שמה, שהפעילה במשך תקופה ארוכה את אבק דיגיטלי, שהיה עמוד פייסבוק מאוד פעיל סביב הנושא הזה של צוות דיגיטליות. היא נכנסה לתחום הזה אחרי שאחיה נהרג, וכל הלגסי מאחורה, אני לא אכנס לכל הסיפור, היא הרבה שנים בעצם לא הייתה פעילה, ואחרי השביעי באוקטובר היא חזרה לפעילות. 100% בצורה התנדבותית, גם עשתה כמה פוסטים מאוד יפים ומאוד חשובים בבטוחים אונליין, בקהילה שלי. אנחנו לא אוהבים לחשוב על המוות שלנו, אבל זה נורא חשוב. קצת לפני שעזבנו את הארץ, עשינו, כמה שנים לפני שעזבנו את הארץ, עשינו צבא בארץ, ובעצם כשעברנו לכאן, אחד הדברים הראשונים שעשינו היה צבא כאן. שלא חלילה יהיה בעיות, גם בכל זאת מדינה זרה, אנחנו לא החוקה כאן אחרת וכו'. והיה לנו שיחה על זה לפני שבוע עם חברים פה באמירויות, שהם באו אלינו לארוחת ערב, ודיברנו על זה, ואמרו, כן, בעצם זה נורא חשוב. כי מה קורה אם אחד מאיתנו הולך, אם שנינו הולכים?
נכון.
אם כולנו, כולל הילדים הולכים, מה קורה לרכוש? אף אחד מאיתנו לא אוהב לחשוב על הדברים האלה, אבל זה חשוב. וגם, מה קורה? אתה יודע מה קורה עם ערוץ היוטיוב, עם הפודקאסט, עם הספוטיפיי, כן. עם העמודים האישיים? זה גם עבור הרבה מאוד אנשים, בעיקר יוצרי תוכן כאלה ואחרים, זה גם כסף. זה גם הכסף שהמשפחה שלהם לא תקבל. בן הזוג שלי הוא שותף שלי גם בחשבון אמזון. חס כן. וחלילה, הוא שותף.
כן. זה כן? חשוב, זה ממש מאוד. חשוב.
יאללה, נעבור מדברים מורבידים לדברים סתם טרגיים?
כן, יאללה, בוא נתחיל. אז טוב, יאללה. רגע, בום בום, כן. אז חשבתם שקיפס החדש שלכם, זה שמבטיחים לנו שהוא חסין לחלוטין מפישינג, הוא מבצר בלתי חדיר, ואז זהו שתחשבו שוב. מסתבר שכל מה שצריך כדי לעקוף אותו הוא קוד QR קטן ותמים למראה והרבה חוצפה של האקרים שקיימת להם באופן קבוע.
יצירתיות.
כן, יצירתיות, זה גם משהו שצריך להקים, כן. אז חברת ההבטחה אקספל זיהתה לאחרונה מתקפת פישינג מתוחכמת במיוחד, ששמה את מנגנוני האימות הנחשבים לבטוחים ביותר על הכוונת. והנה הסיפור שמיוחס לקבוצת תקיפה בשם Poison Seed, והוא דוגמה קלאסית לאיך תוקפים מנצלים פיצ'רים של נוחות כדי לפרוץ לנו לחשבונות. המתקפה הזאת שזכתה לכינוי Adversary in the Middle, או AITM, like Man in the Middle,
זה לא adversary, יתפוס בחיים.
לגמרי, זה לא יתפוס. לא באמת שוברת את מפתחות הפיידו שלכם, או את הקיפס שלכם, אלא מבצעת להם שינמוך. אוקיי? Okay? סוג של דאונגרייד מתוחכם כזה, והתוקפים בעצם שולחים מייל פישינג, שמוביל לעמוד לוגין מזויף לגמרי, למשל של אוקטה. הקורבן התמים מזין את שם המשתמש והסיסמה שלו, וכאן מתחיל הקסם השחור. במקום לנסות להשתמש בסיסמה מול המפתח ההבטחה הפיזי, או הווירטואלי שיש לכם, הרי אין להם גישה אליו, התוקפים מזינים את הפרטים הגנובים באתר אמיתי, ומבקשים להשתמש באפשרות של Cross-Device Sign-In. זוהי תכונה לגיטימית לגמרי, אגב, שנועדה לאפשר לנו להתחבר ממכשיר חדש באמצעות אימות הטלפון שלנו בלבד. האתר האמיתי מייצר קוד QR לגיטימי לגמרי, אותו התוקפים מציגים לקורבן בעמוד הפישינג. הקורבן, שחושב שזהו חלק מתהליך האימות הרגיל, סורק את הכל, את הקוד עם האפליקציית האימות שלו, ובכך למעשה מאשר את כניסת התוקפים לחשבון שלו. אז אתה רוצה להגיד משהו?
זה עוד דוגמה לזה שכשאנחנו חושבים שטכנולוגיה היא הפתרון, אנחנו לא מבינים את הבעיה.
כן.
הבעיה כאן היא לא טכנולוגיה. הטכנולוגיה סופר מתקדמת, אבל היא לא יכולה להחליף את הערנות האנושית. כל הרעיון במנגיוני אימות כאלה ואחרים לא מדברת על חברה ספציפית, ונטו ניטרל. אחר כך נהיה לא ונטרל. אבל הפיצ'רים האלה באו לעזור לנו. אני עברתי עכשיו טלפון, בדיוק דיברנו על זה, עברתי עכשיו לטלפון אחר, כן, הייתי צריכה לסרוק כל מיני דברים וכולי. צריך שנייה אחת של חוסר תשומת לב, או של פשוט להוריד את המגננות שלנו. במקרה הזה, התוקפים פשוט יצירתיים, הם משתמשים בתהליך הכללי, ורגע, החלפתי מכשיר? אם החלפתי מכשיר וקופץ ל-QR, makes perfect sense.
כן.
But if I didn't, אז למה קופץ ל-QR?
כן, זה נכון.
וזה העניין של להוריד את המנגנוני התגוננות שלנו. אני בדיוק כתבתי על זה השבוע. ראית את הפוסט שלי אתמול, שלשום?
ברור.
על ההונאה?
ברור.
ברור שלא. אז אני אספר. בדיוק סיימתי לפני כמה שבועות סיימתי קורס של חצי שנה, קורס מדהים ומרתק ונורא כיפי, ואני לא חושבת פרטים כי אני לא רוצה לחשוף חלילה את האנשים שנפלו קורבן. הקורס הזה עלה $3,500. כל אחד מהאנשים שהיה בו שילם $3,500. זה לא סכום של מה בכך, זה לא 100 שקל יאללה סבבה. אגב, אחד הקורסים הכי טובים שעשיתי אי פעם, בפער. סבבה. אחד האנשים בקבוצה שבתחילת הקורס היה סופר פעיל, הגיע לכל שיעור, עשה דברים, שיעורים, עניינים, מאוד התבלט. די מהר הקים איזה קבוצה, הפציע את השירותים שלו וכולי, יצר קשר עם הרבה מאוד חברים בתוך הקורס. יכול להיות אפילו שעם כולם, אני לא יודעת. עשיתי שיחה, אני, מה שנקרא, מסוג האנשים שאחרי שאתה מדבר איתם, אתה רוצה להתקלח באקונומיקה?
כן.
כל סימני העזרה היו שם, אבל בראש שלי הוא היה קולגה, בקורס וזה. אז מה שנקרא, התקלחתי באקונומיקה ועברתי הלאה. שזה מאוד לא מתאים לי. אני בדרך כלל, אם משהו נראה לי לא הגיוני, אני באה וחוקרת ובודקת וכו'. אבל גם אצלי, מנגנוני
אני יכול רגע לשאול שאלה?
כן.
השיחה הייתה שיחת וידאו, נכון?
כן.
כאילו, הוא ראה אותך.
הוא ראה אותי.
יופי. כשאנשים ברמה גבוהה מצליחים לראות אותך, הם יודעים לשנות את ה... את מה שהם אומרים בצורה כזאת שתתאים כל פעם לסיטואציה מחדש, ובכך להוריד לך את הספקות.
היה ברור לי, לא. היה לי הרבה ספקות.
אגב, מישהו שעושה את זה בדיגיטלי, שפו, אני חייב להגיד, זה מדהים.
לא, לא.
לי עשו את זה בפיזי, כן? כאילו, ממש.
היה לי איתו, הוא לא הוריד את המגננות בקטע של אני לא בטחתי בו, הוא הציע לי את השירות, ואמרתי לו, לא, זה לא מתאים כרגע, ועברתי הלאה. בראש שלי, הוא היה full of shit.
Okay.
עכשיו הרס את הפרק שלנו, נכון? עכשיו צריך לעשות על זה ביק?
לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
אוקיי, זה בסדר. אז בראש שלי הוא היה פשוט אדם ארוגנטי, מעצבן, full of himself, וגם לא חשבתי שזה, אני מודע ומתוודע, לא חשבתי שזה תונה. חשבתי שזה פשוט אדם שכאילו חושב את עצמו הרבה יותר מדי, ולא אנרגיה שבא לי אנרגיה כזאת בחיים שלי. ואני חושבת שהסיבה של שם המוח שלי הלך ולא לראש של הונאה, זה א', כי זה היה אחד על אחד, ב' כי הוא כבר היה איתי בקבוצה, הוא כבר בנה איתי טראסט בסיסי, כי אמרתי, אוקיי, זה מישהו ששילם $3,500 בשביל הזכות להיות חלק מהקבוצה הזאת.
ויש לך בייס מאוד בסיסי בחיים שלך, בגלל שאת מישהי שחיה עם רצון לעזור לאנשים, עם נפש של משהו חיובי, את גם מקרינה את מה שיש לך בפנים לכל האנשים שסביבך, ואת רואה את כל האנשים נחמדים, למרות שהם לא תמיד.
לא, 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 ממש לא. אני מניחה שרוב האנשים הם בני, לא אגיד מה, ולא ארוס לך פרק עד כדי כך. לא, אני יודע, בוא, אני מתפרנסת מלא לבטוח באנשים, אני מתפרנסת מזה שטבע האדם רע מנעוריו. מזה אני מתפרנסת וזאת הנחת העבודה שלי. אבל במקרה הזה, הורדתי את המגננות, ושוב, חשבתי שהיא full of shit, לא חשבתי שהוא בא לעשות הונאה. עכשיו שנגמר הקורס, גיליתי שהוא הצליח לגרום לכמה וכמה אנשים בקורס לשלם לו לא מעט כסף, כמה אלפי דולרים כל אחד.
הוא החזיר את הכסף של הקורס.
רגע, רגע. והוא נעצר לפני חודש, על fraud, money laundering ו-embezzlement. עכשיו, למה אני כועסת על עצמי? האם זה אחריות שלי להזהיר אותם? לא, הם ילדים גדולים, בדיוק כמו שאני הרגשתי שאני צריכה להתקלח נכון. באקונומיקה, הם היו אומרים להרגיש את אותו הדבר. אני לא אמא נכון. שלהם ואני לא אחותם, והתפקיד שלי עם כל הכבוד זה לא להזהיר את כל העולם ואשתו. אבל, אני מחזיקה את עצמי בסטנדרטים יותר גבוהים. אני שמתי את זה, הפכתי את זה למטרת חיי להגן על אנשים ברשת. אם זה דרך הספרים, אם זה דרך הקהילה, אם זה דרך הדרכות שאני עושה, אם זה דרך הטד שהעברתי, באמת, שמתי את זה למטרת חיי. המטרה שלי זה להיות מיותרת לחלוטין, שכל אחד ידע לזהות הונאות. באמת, okay. זו המטרה שלי. ופה okay. אני מרגישה ש-I dropped the ball. לא, זה לא אחריות שלי. לא, לא היה לי שום... הייתי סתם חברה בקורס, כמו כל אחד מהעשרות אנשים אחרים שהיו בקורס. אין לי שום אחריות. אבל אני כן הרגשתי שמשהו היה לא בסדר. ובמקום לבוא ולחקור, וכנראה שאם הייתי חוקרת, כי מה אני עושה כשאני חושבת בבן אדם, אני מתחילה חקירת עומק. וכל מה שהייתי צריכה לעשות זה משהו שאני עושה סטנדרטי, נכנסת ל-FBI, הייתי רואה אותו ב-Most Wanted List, ובזה זה היה נגמר. והייתי מזהירה את כולם, והכל היה נגמר. התעצלתי. הנחתי שהוא סתם...
Another one.
ולא malicious. אז קודם כל למדתי מזה. Never assume, when you assume you make, לא משנה.
לגמרי.
אבל, ואתה צודק על הקטע של הבייס, כן, היה מאוד קשה, גם כשהלכתי אחורה והסתכלתי על הפרופילים שלו וכולי, הוא באמת שיתף המון ידע בחינם. שבעיניי הוא שיתף ידע שהוא BS. אז בגלל זה גם לא קניתי את ההצגה שלו. אבל אני מאוחזרת מעצמי שלא ראיתי בזה משהו מלישס, שסתם ראיתי את זה כעוד אחד מתוך מיליארד יוצרי תוכן שאין באמת שום דבר מאחורי הבלון.
אני חייב להגיד לך משהו. כל מה שאמרת עכשיו... לא נותן לך שום כלי אמיתי לטמבל הבא שיגיע וינסה גם כן.
בטח שכן. בטח שכן.
את לא יכולה לבדוק את כולם. את לא יכולה לבדוק את כולם.
אני לא בודקת את כולם, אני לא אגיד לך בוא. אני מתפנסת
מזה. ולהתקלח עם אקונומיקה זה הכי סובייקטיבי שיכול להיות בקטע...
אני אגיד לך משהו. בדרך כלל, הגאט פילינג שלי לא טועה. בניתי 25 שנה של קריירה על הגאט פילינג שלי. אני לא יכולה לחשוב על מקרה שבו הרגשתי ש-something is off, ואז גיליתי שטעיתי. אני, באמת, לא זוכר לי מקרה כזה. זה לא קורה. האכזבה שלי היא אחת ויחידה, שלא בדקתי. אם הייתי בודקת ולא מוצאת כלום, שום בעיה. אם הייתי בודקת ומוצאת, שום בעיה.
זה סטנדרטי ממש גבוהים, אני חייב להגיד.
נכון, אני מודה. אבל אני, זה שהתעצלתי ולא חשבתי על ה... כאילו מבחינתי, הוא פנה אליי, אמרתי לו לא, ובזה זה נגמר. זה כמו שאם אני נפגשת עם איש מחירות סליזי, אני לא הולכת לשים שלט לעמוד מחוץ לחנות, ולהגיד, תקשיבו, האיש מחירות הזה הוא סליזי.
נכון.
אבל כאן, כן אני מרגישה שיכולתי לפחות להזהיר את המארגנים של הקורס, את החברים בקורס, תקשיבו משהו כאן.
קיבלתי.
ולכן אני מרגישה רע, אבל בסדר, לומדים.
אני רוצה רגע לחזור לנושא שדיברנו עליו, שזה בעצם קיפס ודאונגרייד של דברים, ואני רוצה להגיד, לספר דווקא משהו מכיוון אחר. לפני כמה שנים הייתי סיסו בחברה.
משתפת
בצערך. וחברה שבעצם גם הייתה מפתחת מוצרים, אוקיי? ועכשיו, אני זוכר כשאני הייתי מדבר עם מנהל הפיתוח, כל פעם שהייתי נכנס לחדר, כאילו, היה לו מין, כאילו, בסה כזאת בגוף. אוקיי? כאילו, הנה זה שהולך להרוג לי את הפיצ'ר החדש. הנה זה שהולך ועס לי עכשיו את הזה. ואני באמת אמיתי, לא רציתי. זה כאילו, לא זה, אבל גם לי יש גבולות. כן, נו, בחייכם. די, נו. אז מה שעשיתי, כי אני ראיתי אותו באמת בתור בן אדם שהוא היה מקצוען. והוא כל כך האמין בדרך שלו, והוא כל כך האמין במה שהוא רוצה, והוא עבד כל כך טוב עם הפרודקט, והוא רץ עם זה, ופתאום מגיע הסיסו ואומר, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, זה כאילו זה חושף אותך 1, 2, 3, 4, 5, אי אפשר לעשות את זה. ואז אני המצאתי איזשהו סקור, וואי, זה היה ממש מזמן, אני צריך לזכר איך זה היה, אבל הסקור בעצם בא ואומר, איפה אנחנו שמים את ההבטחת מידע, ואיפה שמים את הקלות שימוש. אוקיי? והיה כמו... מחוג כזה שהיינו משחקים איתו. והדבר שהיינו רוצים לעשות, שזה יהיה כאילו פלוס מינוס באמצע, ששני הצדדים, שנינו הפסדנו, שנינו הרווחנו. בדיוק.
No
כזה.
one's happy actually, כן, בדיוק.
או no one's, או everyone's, כאילו, אבל שמה, כאילו, במקום הזה. וכל פיצ'ר היינו מתחילים לבנות, לעשות ברגע, בוא נעשה רגע להבין מה פה, מה ה-added value, מה הדברים, אפילו סתם על מחברת, היינו כאילו עושים, כאילו, אתה יודעת, רושמים איזה כמה דברים, מנסים להבין באמת פלוס מינוס, אפילו ברמה השרתית, אוקיי? אני רוצה, זה כאילו... כן, זה כאילו לא 100%, לא אבסולוטי, אוקיי? אוקיי, אז מהמקום הזה, ואז פתאום נהיה לי איתו דרך לדבר, כאילו, מהמקום של, הנה הוא מגיע, הוא הולך לסגור לי, למקום של, בוא נדבר, כאילו, בוא נבין עד כמה זה עוזר מבחינת קלות שימוש, ועד כמה אני רוצה הבטחת מידע. הרבה פעמים גם מצאנו מקומות שכל אחד נשאר בעמדה שלו, והסדר גמור, היה צריך לעשות כמה טוויקים מאחורה או מקדימה, אבל הרבה פעמים היו כל מיני דברים שהוא רוצה לעשות, ואמרתי לו, תקשיב, זה נחמד שאתה חושב על הלקוחות שלנו, על הדברים שלנו, אבל זה לא שם, אתה צריך כאילו, אתה צריך טיפה להתקדם, זה חושף אותנו טיפה יותר מדי. ואז זה הבלנס שתמיד ניסינו למצוא פה. ואני חושב שזה בדיוק גם המקום פה. יש לנו את פיידו, שזה הארגון ללא מטרות רווח, שבעצם עשה את כל הקיפס והוציא את הדבר הזה. והוא בעצם, פיידו, מבוסס על כל החברות הכי גדולות, הכי גדולות, ביג טק. והן רוצות לעזור ללקוחות שלהם. הן רוצות שזה יהיה קומפליינס, הן רוצות את כל הדברים האלה. ולפעמים אתה מכניס איזשהו פיצ'ר שמאוד מאוד עוזר, אבל...
אבל הוא לא בדיוק.
אבל
פחות.
כן, פחות.
תראה, אני, אגב, אני לא... אני אגיד לך משהו, אני לא בטוחה כמה זה... אני לא יודעת כמה הפיצ'ר השם. כמו שהעובדה שגם כאן צריך מודעות, צריך לחשוב על הדברים. אני לא אומרת... אני מנסה לחשוב כאילו... כן, צריך פיצ'רים כאלה. כי בסוף צריך דרך לחזור מאירוע כזה או אחר. איבדתי את הגישה, אני עדיין רוצה איכשהו להתמודד.
נכון.
תנו לי להתמודד. אל תיקחו לי הכל. אבל אני מסכימה איתך, זה מאתגר.
אז בוא נדבר תכלס על הנושא הבא שלנו, שהוא כזה.
מוכנה?
אני תמיד מוכנה.
אם חשבתם שתוכלו להמשיך להשתמש בשרת האקצ'יינג' הישן והטוב שלכם לנצח, וכן, אני יודע שיש לנו כמה לקוחות, יש לנו כמה מאזינים שאשכרה עם אקצ'יינג' סרבר, אוקיי? ובכן, למייקרוסופט יש תוכניות אחרות, והן, איך נאמר, לא בדיוק בחינם, כמו שנגיד זה ככה. זה נראה שהחברה לא ממש בטוחה מה לעשות עם העובדה שמלא לקוחות לא קופצים על המעבר למודל מנויים החדש שלה. קוראים לזה Exchange Server Subscription Edition, או בקיצור SE. במקום זה כולם מעדיפים להישאר עם מה שכבר הם מכירים, ה-Perpetual License שהם שילמו, כן? שילמנו עליו, זה שלי.
שלי, תעזוב אותי.
רק תעדכן את זה כשאתה צריך, כאילו די, נו. אז הסיפור נוגע כרגע לשרתי ה-Exchange 2016 ו-2019, שתאריך התפוקה הרשמי שלהם, ה-End of Life, נקבע ל-14 באוקטובר 2025, שהוא ממש מעבר לפינה פה. עכשיו, מייקרוסופט, בחסדה צריך להגיד, מציע פתרון רע ממש למאחרים. תוכנית חסות להתכונה הבטחה, או בשמה המפוצץ, תקשיבי, Extended Security Update, ESU. מה זה אומר בפועל? אתם תוכלו לשלם מחיר פרימיה לא הגיוני כדי לקבל התכונה הבטחה קריטיים, אבל רק קריטיים, כן? לעוד, שישה חודשים בלבד, עד אפריל 2026, אבל אל תיטו. זאת לא הערכת התמיכה של מייקרוסופט. מייקרוסופט הבהירה שהיא לא מתכוונת לשחרר שום עדכון בתקופה הזאת. אם תהיתם, היא גם לא הדגישה...
רק אם יהיה משהו קריטי היום ונורא...
היא גם לא הדגישה שזאת הפעם האחרונה, ואל תתרחו אפילו לבקש עוד, אוקיי? כאילו, ליטרלי, לא. אז המהלך הזה...
התשובה היא לא? זהו.
כאילו, בא לכם לשלם כסף, תשלמו, אנחנו לא מתחייבים לכלום.
יודעים אגב כמה? לא הסתכלתי על זה. אנחנו יודעים כמה הם רוצים על זה, או שכאילו הם לא סיפרו כמה אפשר לשלם להם על אולי אנחנו ניתן לכם משהו ואולי
אפשר לא. אפשר רגע לבדוק, זה אמור להיות מחיר יחסית גבוה כמה אלפי דולרים, וזה מדובר בחברות, כאילו אנשים פרטיים.
זה גאוני! תקשיב, זה גאוני. אני מתחייבת, תקשיב, ואני חושבת שאני אעשה משהו כזה. אני חושבת שאני אציע שירות, שבו אני לא מתחייבת לעזור לכם בשום תצורה שהיא, לא מתחייבת לענות לכם לשיחות, לא מתחייבת לתת לכם כלום, אבל תשלמו לי כי אני ממש 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 חמודה.
כן.
טוב, אני גם לא חמודה. אני לא חמודה. לא, אני חושבת...
אם נקרא לך מייקרוסופט, אתה יכול לקבל מלא כסף, אגב.
מלא... על זה שאני לא חמודה?
מי מייקרוסופט ברוקס קמפלר.
טיפה רוחלית.
אז מי מייקרוסופט...
רגע, מייקרוסופט אם אני, כאילו, אני יכולה לשנות את השם משפחה שלי לקרוסופט, ואז אני מייקרוסופט.
מייקרוסופט, אהבתי, אהבתי. כן?
אני לא יודעת אם אני רוצה, אבל אני יכולה.
אוקיי.
אני יכולה.
אגב, היה בחור קנדי לפני מלא מלא זמן, שקוראים לו מייק, ושמשפחה שלו היה סופט, והוא רצה לעשות אתר, אז הוא פתח אתר שקוראים לו מייק סופט. וזה היה נשמע כל כך.
דיברנו על זה פעם? I have a very strong sense of
deja vu. יכול להיות שדיברנו על זה. אבל כן, אגב, זה היה בחור צעיר, ובסוף מייקרוסופט התפשרו איתו, ונתנו לו אקסבוקס.
כן, נתנו לו איזה $100, אני לא זוכרת, ממש מפגר כזה.
אקסבוקס, ועוד איזה משחק, משחקים חינם משהו, כאילו כזה.
זה היה לפני 15 שנה, יותר, מה פתאום.
ממש. לפני הרבה זמן.
למה את מכירה את הסיפור הזה? אני לא זוכרת, אני חושבת שדיברנו על זה פעם.
יכול להיות. אז אם אתם אוהבים את השרת שלכם ב-on-prem, ויש לכם exchange, אני חושב שהגיע הזמן ליטרלי, לשחרר. יש כל כך הרבה שרתים אחרים שהם on-prem, שיכולים לתת לכם שירות ממש ממש טוב. נכון, זה לא יהיה exchange. יהיה לו הרבה פחות בגים, הרבה פחות בעיות, יהיה הרבה יותר קל להגדיר אותו, והוא ירוץ יותר מהר, יהיה יותר מובטח.
ואם יש לכם כסף מיותר, עשו אותו לי.
הנה, למי, היא חמודה. מי, מייקרוסופט, בוקס קמפלר.
בדיוק. אני חושב שזה אופציה.
MMBK, נקרא לך.
וואו, וואי, כן.
כן, טוב, אז אנחנו נמשיך לנושא הבא שלנו. אז אם שמעתם פעם על דלת שכתוב עליה, אני רגע, לפני שאני מתחיל, הלל לא פה, נכון?
הפרק לא בחסות הלל קוברובסקי.
אין הלל, כן, לגמרי. אז שמעתם פעם על דלת שכתוב עליה, הכניסה מובטחת באותיות קידוש לבנה, אבל המנעול שלה עשוי מפלסטלינה. אז זה בערך הציפור של לא פחות ולא יותר מפורטינט והפורטי ווב שלהם. לפעמים דווקא הגישה הכי מובטחת לכאורה, ניהול רשת מרחוק, הופכת להיות החולישה החלשה שלכם. ממש כמו ה-overflow, ה-buffer overflow של פעם, זה חוזר על עצמו בכל מקום, וזה בוא נודה
קצת.
קצת מטומטם, כן. אז הסיפור האחרון מגיע לנו מקרן שדו סרבר, חוקרי ההבטחה שמצאו ווב של זה על כמעט 80 חומות אש מסוג 40 ווב של פורטינט. הם מאמינים שההקרים התקינו את הווב של זה אלה, אחרי שהם ניצלו חולשה שרק לאחרונה תוקנה, CV-2025-25257, והנה הסיפור הסיסי, הבאג הזה, תחזיקו חזק, מי, pre-authentication SQL injection, בפאנל הניהול האינטרנטי של הפיירול, כן, זה נכון, ה-SQL Injection, הפגיעות הקלאסית שכולנו כבר חשבנו שנכחדה מעולם, יחד עם הדינוזאורים, הדיילאפ, ואולי עוד איזה כמה דברים.
מי חשב שהיא נעלמה מעולם?
ויביסקריפט. בויביסקריפט היה SQL Injection.
SQL Injection היא בטופ 10 של החולשות כבר 20 שנה, ואני צופה שהיא תהיה גם בעוד 20 שנה. אלא אם כן
וואי, 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 וואי.
אני בעיום אופטימי, אמרתי לך.
את יודעת מה, אולי נגיד רגע משהו על Web Shells, אוקיי? כי זה משהו שזרקנו ככה, וטיפה להסביר. Web Shells זה בעצם סוג של קובץ, שהוא מאפשר גישת Web, או גישת API, כאילו משתמש בשרת, ומשם אפשר לעשות מה שרוצים. אפשר להגיע לקבצים, אפשר להגיע אם זה מחשב לרגיסטרי, אפשר לעשות מה שרוצים על אותו דבר, כי אין שם שום מגבלה. תחשבו כאילו כמו אני יודע, סכין שוויצרית כזאת, אבל לא בצד החיובי, אוקיי? אז החולשה הזאת שקיבלה את הציון הכי קריטי של 9.6, מאפשרת לתוקף לא מאומת להריץ פקודות SQL שירותיות דרך בקשות HTTP ו-HTTPS, דרך ממשק ניהול הגרפי, הווב של. החוקרים מ-Watchtower Labs אפילו פרסמו ניתוח מעמיק ובו הם הדגימו איך אפשר להפוך את ה-SQL Injection הזה לבפועל ל-Remote Code Execution מלא. והם הצליחו לכתוב קובץ פייתון זדוני למערכת ולהריץ אותו, מה שנותן לתוקף שליטה מלאה על ה-Firewall Fortinet שלכם. אוקיי? אז הניצול בפועל החל כמעט מיד לאחר פרסום הוכחת ההיתכנות, ה-POC, קרן שדו סרבר פרסמה 85 מערכות שנפרצו כבר ב-14 ליולי, והמספר היא שירד מעט לאחר מכן. רוב המערכות הפרוצות, אגב, נמצאות בארצות הברית, מה שלגבי פורטינט, ובכן, הם עדיין לא אישרו רשמית את הניצול בפועל. נשמע קצת כאילו הם לא ממש ממהרים להודות במסיבה שהאקרים עושים להם על הציוד, וכשיש לך 80 מקרים מתועדים של פריצה, זה כבר לא באג, זה פיצ'ר, זה מזכיר לנו שוב שהניהול מרחוק, לא משנה כמה המפתחים מאמינים שהוא מובטח, או האנשים שעושים את זה, הוא ליטרלי הזמנה לצרות אם לא עושים אותו נכון, ואני חייב להגיד שברגע שוובשלד נכנס, והוא יושב בזיכרון הקבוע, תשדרגו את הפרימוור, תעשו את הדברים, הם שם.
רק עניין של זמן.
זה באמת באמת שמה. אני באופן אישי, אם יש לו מישהו פורטינט, חפשו את, את הקרן, את האתר של קרן Shadow Server, תראו איך הם מוצאים את אותו וובשל, ותראו אולי יש לכם, אגב, דרך הממשק הרגיל, ה-CLI, אפשר לעשות queries בקבצים, ולבדוק אם הקובץ הזה נמצא שם. ויש לו קובץ, ויש לו קובץ מאוד דיסטינקטיבי. כן. כן.
אני... כן. מחזיר אותנו לוויכוח של איך מסבירים למפתחים שיש דברים שהוא לא, שהם רעיונות פחות טובים.
לא עושים ניהול מרחוק עם, עם, עם פורטים פתוחים. נקודה.
ואתה יודע מה? אגב.
לא.
אגב.
די.
סיסו, או כל איש סייבר שמתקשה בלהסביר דברים למפתחים שהוא, כי זה, בוא, זה תמיד ויכוח, ותמיד אומרים, אה, מה כבר יקרה, אה, מה כבר יקרה. אני הייתי לוקחת את הדבר הזה, מקרינה אותו בלופ
in your face.
לא, not in your face. תקשיב, באמת, אני אומרת את זה באמת בקטע הכי אמיתי. לכל אחד בארגון יש תפקיד.
נכון.
אנחנו אלה שתמיד צועקים, השמיים נופלים, השמיים נופלים. זה התפקיד שלנו, אז הם משלמים לנו כסף.
נכון.
אבל אנחנו המון פעמים, בראש שלנו אנחנו כבר השלמנו את ה... איך זה יקרה, מה יקרה, מי ינצל את זה וכו'. אנחנו לא מראים את זה, ואנחנו לא טובים בלתקשר את זה הלאה. ואז אנחנו אלה שצועקים זאב, כי על המון המון דברים שאמרנו, כלום לא קורה. אז הנה, זו דוגמה קלאסית, אנחנו יכולים להראות את זה, ויש את התיעוד.
נכון.
תראו את זה.
ממש תיעוד אמיתי.
זה לא תיאורטי.
זה אפילו לא הוויב של הראשון.
עם הפרנויות שלה אומרת, אה, מישהו ינצל את הדבר הזה והוא יצליח וזה. הנה. זה לא אני אפילו, הפעם.
אז אנחנו דיברנו על... פורטינט, שזו חברה מאוד גדולה ומכובדת, אבל לא גדולה כמו, כמו מי מייקרוסופט ברוקס קמפלר.
למה? אז הסיפור הבא שלנו... למה אתה עושה את שמי לשב?
הנושא הבא שלנו הוא כזה. בזמן שאתם התקנתם את האפליקציה של החנייה שלכם, או התקנתם את הפיירול שלכם, נראה שהאקרים מסין היו עסוקים קצת יותר, הם מצאו דרך להיכנס למסיבה פרטית במיוחד. זאת שאנחנו קוראים לה שרתי ה... שיירפוינט של מייקרוסופט, ואפילו לא היו צריכים להביא את הצ'ק המפורסם למסיבות האלה. מייקרוסופט אישרה שכמה קבוצות תקיפה, כמה קבוצות תקיפה מקושרות לממשל הסיני, עם שמות קליטים כמו לינן טייפון וויולייט טייפון, ניצלו חולשת זירו די חמורה, שזכתה לכינוי טול של. המתקפה הזאת שמנצלת את חולשת CV-2025-53770, היא לא סתם עוד פריצה, אלא ממש... קבלת מפתחות מאסטר לכל הממלכה. בוא נדבר על זה. אז התוקפים השתמשו בפריצה כדי להשיג גישה מרחוק לשרתי שיירפוינט שמותקנים מקומית אצל הלקוחות. בלי שום צורך בשום אימות. ברגע שהם בפנים, הם שותלים קובץ וובשל קטן. דיברנו על הוובשל, נכון? מתוחכם בשם SP install 0.aspx. הקובץ הזה לא מבזבז זמן בכלל. אוקיי, יש שם ממש קוד... והוא ישר גונב את המפתחות הקריפטו, הקריפטוגרפיים של השרת, עם המפתחות האלה ביד. התוקפים יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. לזייף הרשאות, לגשת לכל התוכן בשרת, כולל מערכות קבצים והגדרות פנימיות. בעצם, להפוך את כל השרת לנקודת מוצא, לתקיפות נוספות בתוך הרשת הארגונית שלכם. I will use your own tools, okay?
Against you.
Against you, okay?
אז זה מה שיירפוינט נמצא בארגונים.
כן. אז אני חושב שהסיבה שזה כל כך מטורף הדבר הזה, זה שהשיירפוינט באמת הוא משולב בכל כך הרבה מקומות. אנחנו מדברים על אופיס, על טימס, על וואן דרייב. הפריצה של שיירפוינט פותחת דלת לכל המידע לארגון. עשרות חברות וגופים ממשלתיים כבר נפגעו. מייקרוסופט מיירה אגב לשחרר עדכוני חירום והורתה למנהלי מערכות המידע להתקין אותם מיידית. עושה אותם ממש יחסית זריז בעולם של מייקרוסופט תוך יום יומיים. אבל הסיפור הזה שוב מראה שהמלחמה שלנו, הדיגיטלית, עם ה... חתול ואכבר עם ההאקרים, היא כנראה שהאכברים הסינים האלה פשוט לא יכולים לעמוד בפני הגבינה של מייקרוסופט או שהממשל האמריקאי או שהחברות האמריקאיות.
זה הממשל, תקשיב.
כי אנחנו כל הזמן שומעים את הסינים תוקפים מייקרוסופט אמריקאים, חברות אמריקאיות וממשל אמריקאיות.
זה לא בגלל שזה חברות אמריקאיות, בוא נגיד את האמת. אם לא היו קוראים למייקרוסופט, מייקרוסופט היו קוראים לה שמייקרוסופט, והיא הייתה חברה יפנית, הם עדיין היו תוקפים אותה, כי זה הכלי הכי נפוץ בעולם בארגונים. מארגונים, סתם חברות מסחריות, דרך ארגוני ממשלה, כל המידע הכי רגיש נמצא שם.
את יודעת מה הקטע הכי מצחיק?
כמה ארגונים אתה מכיר לא מריצים, לא רצים על ווינדוס?
אז אני אגיד את זה ככה, אני, כשאני יושב, אני יושב, כשאני עומד בכיתה, ואני מלמד אנשים על הבטחת מידע, אז אחד הדברים שאני מתחיל איתם זה, שיצביע בכיתה מי שהארגון שלו, אוקיי? לא, אין לו אקטיב דירקטור בארגון.
נכון.
אף אחד לא מצביע, כאילו, לכולם יש אקטיב דירקטורי. לכולם יש אקטיב דירקטורי.
ואתה יודע מה, וגם ארגונים, יש ארגונים בודדים שהם לא, והם כן הולכים הכל. בוא, אוקיי, זה עדיין המיעוט.
אנחנו אמריקאים. אנחנו מאוד קרובים לאמריקאים במהות הזאת.
וזה לא קשור לאמריקאים.
האירופאים קצת שונים, האירופאים...
לא. לא, גם באירופה.
כן, כן.
אז מה יהיה להם?
באירופה הם יותר תלויים, הם אוהבים את החופש, ולכן הם, את תראי שם הרבה לינוקס, את תראי שם הרבה ממשקים, הרבה NDS'ים. NDS'ים, Network Directory Service. וואי, וואי, זכרתי את זה עוד מה... שעשיתי הסמכה של נובל, של סוסה.
איך קראו לזה?
נובל.
לא, לנובל, היה לו את כמו...
NDS.
לא,
יש לי את הקובץ הזה איפשהו. התעודה, אני כבר לא יודע.
לא, יש את השם שלו בנופל, איך קראו לו? עכשיו זה שגר אותי עד שאני זכר.
אוקיי, בסדר.
בסדר, יש ארגונים, אני לא אומרת שלא. אבל רוב העולם, ובטח ובטח כל החברות הגלובליות, אולי לא כל, אתה יודע מה, אחוז מאוד גבוה מהחברות הגלובליות, בטח ובטח החברות המעניינות מבחינת תוקפים סינים.
נכון.
לעשות, מייקרוסופט.
הממשל האמריקאי, בואי, זה מאוד 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 מעניין אותם.
התשתיות הלאומיות, ה-state governance, כל ה-state governance השונים.
הרשת הפרדרלית, נכון.
בוא, זה הדברים המעניינים מבחינתם.
שנה שעברה הם הגיעו לאימיילים, השנה הם מתחילים להגיע לקבצים.
נכון.
שנה אחרי זה הם כבר שולטים שם ראש מדור. זה כאילו זה...
בערך.
כן,
אז כשמשהו הוא יעד מספיק אטרקטיבי, ימצאו דרך להגיע אליו.
אז בואי נעבור לנושא הבא, אני רוצה לספר לך משהו, מה זה מגניב, באמת, מצאו משהו מגניב, משהו שאני חושב שחשבנו עליו בתור אנשי סייבר לפני הרבה מאוד שנים, אבל לראות אותו בפועל, זה מה שנקרא in the wild, זה יפה, אני אוהב אימפלמנטציות כאלה, אז זה הולך ככה, אם אתם מאזינים יקרים, אתם חושבים ש-DNS זה רק משהו קטן ותמים שמתרגים לכם את google.com לכתובת IP, תחשבו שוב, חוקרי Domain Tools זה אתה גילו שהאקרים הפכו את רשומות ה-DNS שלנו לעוד מקום מעולה להחביא שם המלואר. והפעם הם נצלים את הבליינד ספוט שרוב מערכות הבטחה פשוט לא רואות. הטכניקה עצמה ליטרלי גאונית ומפחידה בו זמנית. הרעיון הוא לקחת את המלואר, להמיר אותו לפרומט, בהקסה, לחלק אותו אפילו למאות חתיכות קטנות, כל חתיכה נשמרת כטקסט רקורד בתוך תת דומיין שונה. משהו כמו צ'אנק אחד, צ'אנק שתיים בתור סאב דומיינים, אוקיי? או אם אתה רוצה להיות ממש מגניב, צ'אנק אחד, A, מתוך כמה, ואז המערכת שלך גם יודעת כמה לקחת.
כמה?
לא לתת להם רעיונות. מי, תעצרי אותי. המקרה הספציפי שגילו החוקרים, הם מצאו מאות סאב דומיינים שהכילו את המלואר ג'ייק סקרינמייט מלואר, שזה מלואר שמציג אזהרות מזויפות וזוכם וחוסם כל מיני פקדים של המשתמש.
זה מה שאנחנו אומרים פרנקס.
נכון, כשהמערכת נגועה צריכה את הקובץ הזדוני, היא פשוט עושה DNS queries רגילות לכל אחד מהסאב דומיינים, אוספת את כל החתיכות, מרכיבה בחזרה את האקסקיוטיבול המלא, ממירה אותו ומריצה אותו. אז צריך להגיד שרוב המערכות ההבטחה פשוט לא מנטרות תבורה של DNS, אוקיי? אלא אם כן יש לכם אמברלה או איזה משהו מיוחד, או השתמשתם בפיצ'ר של ה-DNS בפורטי, בעצם, והוא באמת ספציפית גם מסתכל לכם על זה, אתה יודע, זה כאילו, זה ככה.
כן, אבל רוב הארגונים בטח SMBN להם את זה.
נכון. אני צריך להגיד גם, כאילו, גם אמברלה וכאלה, הם לא הסתכלו על זה באופן...
אם לא אמרתי להם.
כן, נכון. אז אף אחד לא מתאר את זה, כמו וב טראפיק או אימיילים או כל דבר אחר. זה בדיוק הבליינד ספוט המושלם. ועם העלייה ב-DNS over HTTPS ו-DNS over TLS, זה הופך להיות ממש 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 קשה לזהות אותם. החוקרים עצמם מעריכים ש-90% מהמלוור שמשתמש ב-DNS במהלך המחזור החיום שלו, והחדשות הטובות, שעכשיו אנחנו יודעים את הטכניקה הזאת, אפשר פשוט להתחיל לנטר את הטקסט רקורדס החשודות, ואת הפאטרנים של הקווארים האלה, שנראים כמו ריאסמבלי של קבצים. ואני אגיד מה זה אומר, אם יש לכם איזושהי מערכת שכן מנטרת, ואתם רואים עכשיו איזשהו מחשב, עושה קווארי לא ל-2-3-4, כי זה מאוד מוגבל כמה שאפשר להכניס באותו רקורד, אלא עכשיו פתאום 50-100,000 של משהו שהוא עקבי, מספרים שהם עקביים, זה חייב להקפיץ איזושהי התראה כלשהי. אם יש לכם סוק וזה מחובר לשם, תעצרו לעצמכם את הדבר הזה, זה קריטי.
ואתה רוצה לשמוע את החדשות הממש גרועות?
כן.
הפיקס כאן הוא נורא פשוט. מה שתיארת עכשיו הוא נורא נורא פשוט.
כן.
כמה שנים מכחת שזה יהפוך לפרקטיס, לקומן פרקטיס? Because common sense is not common practice.
וואו, אוקיי.
וואו, אמרתי לך שאני במצב רוח טרגי היום. לא, זה כאילו, זה לא טוב.
אז מה, אנחנו פשוט נשאר עם הדבר הזה? זהו? כמו SQL Slammer שעדיין רץ באינטרנט? SQL Slammer זה malware מ-2003. ועדיין אפשר למצוא את העקבות שלו באינטרנט. מדהים.
כן.
אוקיי?
קצת, כן.
אוקיי, טוב.
אתה הופך אותי לא יותר במצב רוח טרגי היום.
למה?
כי התיקון כאן הוא פשוט, ועד שזה יהפוך, באמת אני חושבת שה-common practice הזה, זה משהו שהרבה פעמים דברים כאלה, פשוט לוקח זמן עד שזה מגיע לאנשים, ועד שאנשים מתחילים to apply it.
אז אם אתם מכירים מישהו שלא יודע, תגידו שיזין לפודקאסט שלנו, שילמד, ידע, יסכיל. אנחנו, בפעם הבאה אנחנו נביא את מי מייקרוסופט ברוקס קמפלר, בלי המצב רוח הטרגי שלה, והדברים הרבה יותר שמחים. פשוט נעשה פרק שלם על וויסקי.
לא.
על וויסקי. זה הכי קל בעולם. היא תמיד מחייכת שיש וויסקי באזור. אני מבטיח לכם.
זה נכון. זה נכון.
תמיד.
אבל קצת מוקדם ביום לוויסקי, כפר, הרגע, עוד לא אכלתי אוכל בוקר.
אני מוכן להקליט קצת יותר מאוחר אם את רוצה. שלחו לנו אם אתם רוצים שאנחנו נעשה
פרק על וויסקי, ותבחרו את הוויסקי, ותזמינו לי בקבוק, זה יהיה נחמד.
אנחנו נתחיל את הפרק עם שוט. מפה,
אולי נעשה פרק בלייב. כל פעם שרותם אומר משהו עצוב על סייבר, אני עושה שוט.
אהבתי, אהבתי. וואי, וואי, היא לא תצליח להחזיק. טוב, בוא נגיע לנושא האחרון שלנו, ויש פה...
הטרגי הנוסף.
יש לנו בעצם... הפינה, בוא נעשה פינה, מה את אומרת?
פינת הטרגדיות?
What can possibly go wrong, אוקיי? זו הפינה שלנו, והכוכבת שלנו של הפינה זה חברת HPE, אוקיי? אז בוא נשאל, תגידו לי, מה המדיניות שלכם לגבי סיסמאות? משהו מסובך, עם אותיות, מספרים, סימנים מיוחדים, או אולי משהו שפשוט כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6? ובכן, חברת HPE, או HP, כמו שכולנו מכירים אותה, החליטה לקחת את זה צעד קדימה ולחסוך לכולנו את הכאב ראש. טוב, כמעט.
שאני מרצה את זה.
השבוע בפינתנו, אנחנו עם HPE, עם נקודת גישה הפופולרית שלהם, ארובה אינסטנט און, והיא מאוד פופולרית, אגב, מאוד מאוד פופולרית, ומתברר שבקושחה, או בפרימוור, בתוך המכשיר, אוקיי, שהם בעיקר מיועדים לעסקים קטנים ובינוניים, מישהו, אי שם, במעמקי הפיתוח, שכח, החליט, שם משהו ולא חשב על זה יותר, לשתול סיסמת מנהל קבועה, אוקיי? מה שנקרא בהגה המקצועית, בשביל מי, שהיא תבין, אוקיי? Hard-coded credentials. אז זה קצת כמו להשאיר ליטרלי מפתח מתחת לשטחון כניסה.
לא, לא, זה לפרק את השטח, אין מפתח, אין צילינדר.
רק שבמקרה הזה השטחון הוא האינטרנט כולו. והמפתח פותח את הרשת של כל העסק שלכם. ליטרלי, הכל. החולשה שקיבלה את הזיהוי CV-2025-37-103, וציון חומרה קריטי של 9.8, שזה יותר מפורטי,
46 מתוך 10.
כן.
רק אומרת.
מאפשרת לכל מי שמכיר את הסיסמה הזאת פשוט להיכנס לממשק הזיהוי, לממשק של ה-access point הזה, ומהרגע שהתוקף נכנס עם הרשאות מנהל שלו, ליטרלי השמיים הגבול, יכול לשנות הגדרות, להתקין דלתות אחוריות במה שהוא רוצה, לרגר אחרי התעבורה ברשת שלכם, לשנות את הפירמוור, להשתמש בנקודת גישה הזאת כקרש קפיצה כדי לחדור למערכות אחרות בארגון, מה שנקרא אני אסביר את זה למי, כי היא פשוט תקועה ב-CISSP, קוראים לזה literal of movement, אוקיי? ואם זה לא מספיק, יש עוד חולשה.
למה אתה ככה?
CV2025, 37-102, שזו אחת ממש לפניה, אם נכנסתם כבר עם הסיסמה הסודית, החידועה לכולם, להריץ פקודות על מערכת ההפעלה של המכשיר ולשליטה מלאה, כבר אמרנו, זה ה-CV השני. אז HP כמובן מהירו לשחרר את קון קושחה וטוענים שאין עדויות לניצול החולשה בפועל, כאילו הם יודעים, כאילו ברור, אנחנו עוקבים אחריכם בשביל לדעת דברים האלה. החדשות הטובות הן שהמכשירים האלה לרוב מתעדכנים אוטומטית, בתקווה, אם מישהו שם, וזה עדיין מחובר, ועדיין אי אפשר שלא לחייך למקרה התגובה של אחד הגולשים לכתבה, שאומר, זה תמיד מצחיק כשחברה אומרת שנמצאו סיסמאות קבועות במוצר שלנו. ברו, אתם אלה ששמתם אותם שם. כאילו, בואו. אז כן, what can possibly go wrong, מסתבר שהרבה, ואנחנו... כן, זה אירוע...
It's fine.
אני חייב להגיד, יש קטע שחברות מוצאות hard-coded passwords אצלהם במות... כאילו,
למה? והן מופתעות.
זה הפתעה.
אבל שוב, כן. אנחנו אשמים.
ברור, זה את. לא אנחנו,
קודם כל זה
את.
אני ספציפית. אני ספציפית תמיד אשמה.
מי מייקרוסופט ברוקס קמפלר, כן.
לא, אבל באמת, בקטע הזה, אני חושבת שהרבה מאוד, והיה לי כל כך הרבה שיחות עם איתמר על זה, שהוא בא לי, הוא מהנדס חומרה, הרבה מאוד שנים וכו'. הוא הגיע מעולם הסייבר, אז הוא מודע. אבל הוא אלף פעם אמר לי, בחיים לא מסבירים לנו. כשהוא חיפש להביא לצוות שלו, לפני, לא יודע מה, 5-6 שנים, הוא רצה להביא קורס פיתוח מאובטח חומרתי, למי שכותב בורדים, לא צ'יפים.
אוקיי.
הפכנו את האינטרנט, השתמשתי בכל הקשרים שלי, לא מצאתי מישהו שמתמחה בדברים שהם היו צריכים. עכשיו, נכון, זה תת של התת של התת סעיף, אבל זה בדיוק המקומות שאחר כך הדברים האלה קורים. לא כי מישהו רשע, כי מישהו לא מבין מה המשמעות של זה.
לגמרי.
כי הוא חושב על הנוחות שלו.
נכון.
הוא לא חושב מה יכול לקרות. אז נכון שאחי, bro, you're the one who put them. נכון, אנחנו שמנו את זה שם, אבל לא הבנו מה יכול לקרות. כי זה לא התפקיד שלהם, כי אני לא מבינה מה יכול לקרות כשכותבים קוד בצורה אחרת, כי אני לא מתכנתת, אז אני
כן.
משתדלת להדחיק את המעט קוד שאני כן יודעת, סיוטים בלילה וכאלה.
אבל... ואגב, כמות הקוד שנכתבת עכשיו, בימים האלה,
ב-AI?
עם AI, זה איבד פרופורציות לגמרי. אני חייב להגיד, גם אני נכנסתי לזה, ואני כותב מלא דברים.
לא צריך לעבוד קשה יותר.
איבדנו את הפרופורציות שלנו, בשביל כלים שכותבים בשבילנו.
נכון, ואתה יודע מה, אני לא חושב שזה דבר.
ואם הכלי מחליט בפנים, לשים לך hard-coded credentials, אז הנה מצאנו, וואו, זה מדהים, מה אתה עושה שם? ברו, אל תיכנס!
כן, אבל שוב, זה הכל עניין בסוף של ה... של המודעות לבעיות ולסיכונים, ולמה אפשר לעשות במקום.
את יודעת מה? אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד משהו אחר. חברה כמו HP, שהפרימורים שלה בעצם לא מתקמפלים על ידי מישהו בבית שלו באיזה גראז', אלא זה בסביבה, צריך להוציא IDC, ובעצם אנחנו מבינים פה שגם חברות ענקיות, ענקיות עם מיליארדי מכשירים שמקמפלות, לא יודע, טריליוני פרימורים, גם להם בתהליך הזה של הקימפול, של ה-CICD, הם לא בודקים את הדברים האלה.
נכון.
כאילו, הדברים הפשוטים, הכללים. ומי צריך לבדוק אותם? מישהו שלקח את הפרימור, עשה לו דיקודינג, פשוט חיפש. פאסוורדס, נקודתיים. כזה. אז כן, אני מקווה שאנחנו נוכל אולי להפסיק לשמוע את הדברים האלה. אנחנו נקווה שאתם, שהרובה שאתם קניתם עדיין בתוקף, ועדיין יש לכם updating service, וזה לא end of life מתישהו, וזה עדיין אתם תקועים עם הדבר הזה. כי יש המון מכשירים בעולם שעדיין תקועים עם hard-coded credentials. אפילו גם סיסקו, אגב, נמצא אצלם hard-coded credentials. אז זה לא משהו שאפשר לבוא ולהגיד, זה רק HP פה, גם האחרים הגדולים זה קורה להם. בסופו של דבר, לכולם יש איזה איתמר אחד בצוות פיתוח, שבאמת שאין לו מושג.
לא נכון, איתמר הוא כן מודע אחרים.
טוב, בסדר. מישהו כזה שהוא רוצה טוב, הוא רוצה באמת לסדר, יש לו טסטים, והוא אומר, רגע, בשביל הטסטים שלי, אני לא יכול כל פעם ליצור זה, אנחנו נעשה פשוט סיסמה קבועה, שיהיה לו נוח עם יוזר.
אבל לפני 25 שנה, כשאני התחלתי בתחום, על מה זה hard-coded backdoor. מה זה בכלל? Backdoor, סליחה, מה זה backdoor?
דלת אחורית.
שבדרך, שבמקור הוא שערה על ידי תכנתים שרצו דרך פשוטה לחזור למוצר שלהם, כדי לתמוך בו, כדי לעזור.
או להיכנס לבר מאחורה.
בסדר, אבל הרבה פעמים, שוב, בקדור, בבסיס שלו.
בבסיס, כן.
הוא לא דבר שנוצר במטרה שלילית.
I have back door, bro.
כן, לא, אבל הוא לא נוצר, אני אתפרוץ את המוצר שלך, אלא אני אתן לך תמיכה בלי שבכלל תצטרך לדעת שאני שם, אני עוזר לך מאחורי הקלעים. הכל טוב.
שתי דקות יש לך, שתי רגע מים, שתי דקות, תגידי לאנשים מה הם חייבים לדעת עכשיו בחופש עם הילדים שלהם, go!
למה בהתקלה? מה הם חייבים לדעת?
כזה, אחד, כן.
בראש ובראשונה, טכנולוגיה היא לא הבעיה, וטכנולוגיה היא לא הפתרון. אם הילדים נמצאים 12 שעות ביממה במכשיר, זה לא בעיה.
13, 15, 17.
18, לא מעניין אותי שיהיו 24 שעות במכשיר.
לא, נו, עזבי, מחורים, אבל הם מחורים.
מה הם עושים שם? אם הם משתמשים במכשיר בשביל brain rot, אם הם משתמשים במכשיר בשביל דברים רעים, אם הם משתמשים בשביל חרמות וכולי,
מה, בנו כאילו טום 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 האלה? כאילו אלה?
כל הסרטונים הם מחורים לדבר הזה. שוב, במינון, אין בעיה למה אני לא רואה brain rot.
אני יכול לגלות לך משהו.
יש לי ילד בן 6,
ועכשיו, שנייה, כן, יש לי ילד בן 6, ועכשיו בחופש אנחנו נותנים לו קצת לשחק בטלפון או באקסבוקס, ואני גיליתי שזה ילד עם הפרעות קשב, שנורא נורא אוהב כל הזמן דברים חדשים. לא שמתי לב לזה בהתחלה. נתתי לו את הטלפון, אחרי שעה היו 20 משחקים חדשים בטלפון.
משחקים חדשים, ברור.
עכשיו, זה לא באתי שם, אמרתי, אוקיי, לא, זאת לא הדרך. אוקיי, יש דרכים יותר טובות. צריך ואם אנחנו באים ואומרים לו, לא, זה לא הפתרון. צריך לתת לו את הפתרונות לדברים האלה.
אז בעיניי, הטיפ הכי טוב שאני קיבלתי ואני משתדלת להעביר אותו על סייבר ועל הורות וכאלה, הכל מתחיל ונגמר בתקשורת פתוחה. מתחיל ונגמר. כן. לא מעניין אותי כמה שעות אתם באינטרנט, מעניין אותי מה אתם עושים באינטרנט. אפשר להשתמש, הבת שלי לדוגמה עכשיו לקחה את הקיץ, גם הבן שלי החליטו שהם לוקחים את חופשת הקיץ כדי to master AI. ממש, הם לקחו, והם כל היום חוקרים כלים חדשים ושולחים לי דברים. הבת שלי יצרה עם זה עכשיו איזשהו אתר, ממש מקניב.
איזה כיף.
וואלה, אני לא רואה דבר רע בזה שהם במחשב, באינטרנט, בטח ובטח באיחוד האמירויות, שיש כאן כ-250 אלף אחוזי לחות ו-900 מעלות, בגדול, כן. כזה. אני מסתכלת.
Updated this morning.
Updated this morning, 9,000 אחוזי לחות, מיליארד וחצי מעלות. אז בסדר, אז יש גבול כמה הם יכולים לצאת וכמה פעמים הם הולכים לקניון, ואני לא נגד שהם משתמשים במחשב, אני נגד מה הם עושים שם. אז כשהם עושים, משימה שנתתי לילדים לחופש, אנחנו רוצים לנסוע בחופשת החופש, אנחנו רוצים לנסוע לטיול ספארי באפריקה. לכבוד הבר מצווה של הבן שלי. הוא מתכנן את הטיול.
איזה כיף.
הוא מתכנן. אז אפשר לקחת את הטכנולוגיה ולרתום אותה לטוב. הוא כבר ראה סרטונים, הוא בא, הוא מתכנן מסלולים, הוא שואל שאלות, הוא קודם כל חוסך לי הרמות של עבודה, זה ממש נהדר, אבל לא, אבל באמת הוא משתמש בזה לדברים טובים, אז טכנולוגיה זה לא דבר רע, תשמרו על שיח פתוח.
אוקיי, טכנולוגיה זה לא דבר רע, תזכרו את זה.
אז אני רוצה... פחות רגי.
נכון, אפילו עם חיוך. אז אני רוצה להגיד לכם, שרדתם עד עכשיו ושמעתם אותנו, את כל הקשקושים שלנו והלרלורים שלנו, אתם מוזמנים לשים לייק קטן, שנראה שאתם נהנים מזה. מוזמנים גם לכתוב לנו איזה משהו מעניין, לשתף עם חבר שאתם חושבים שיהנה מהלרלורים שלנו. אני רוצה להודות גם לך, מיי ברוקס קמפלר. סליחה?
מיי מייקרוסופט ברוקס קמפלר, יש לנו, כן.
כן, מיי מייקרוסופט ברוקס קמפלר. MMBK.
עם אפל יבנו אוטו, יהיה לו ווינדאוס?
לא, כי צריך לעשות לו ריסטארט כל הזמן, והוא לא צריך לנסוע. כן. אז איזה בדיחות של שנות משהו. כן. אז אני רוצה להודות לך, מבוקסמטר. אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. יאללה, ביי!
just a simple bug to turn back the clock. And HP left the keys right there. A password.